לנו זה קצת מהר 50 דקות הרב פיקל.
שלנו זה קצת... אני ממהר גם, אני ממהר בגלל שאני מרגיש שאני איתי, אז אני קצת מזדרז כי שאנשים שמצא להם הדרך.
אבל יום שישי, מי שבא ביום שישי בשבע וחצי לעבודה הוא לא הולך.
יום שישי להם יותר עבודות.
שישי זה חייב עבודות.
זה לא 10 דקות האלו, לא מישהו צועק עליו מאחר קצת. כן, 50 דקות זה קצת מהר בשבילנו, אבל יחסית לסבל שאנחנו סובלים כל השבוע, אז קצת נחמה פורטה. תבואו, כדאי לכם, תבואו עם הרב פיקל להתפלל. אני ממליץ לכם. אנחנו נעשה אותו חזק קבוע. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה דבר מוזר, אתה מתפלל במניין ספרדי 50 דקות, נדמה לך שתפללת מהר. והתפלל אשכנזי 40 דקות, זה יוצא יותר, זה הרגשה שזה יותר לאט, כי כשאתה כבול לקצב הווקלי של החזה, לא מתפלל עם החזה, זה פחות מרוכז.
אבל בלחש זה פחות זמן.
כן.
כשקוראים את הכל זה לוקח יותר מאמץ ויותר זמן, זה לפעם לשום. ככה קוראים בעיניים יותר גדול. חושבים שקראו.
כשאני הייתי ילד בבת ים, המניין האחרון היה בחמישה לשש. זה המניין המאוחר.
היה במושבים ככה.
היה בחמישה לשש. חמש וחצי היה הסטנדרט. ואני זוכר, הייתי מתפעל אחרי הבר מצווה, הייתי מתפעל אבא שלי. חמש וחצי אתה מגיע, חמש וחצי קורבנות, שבע ועשרה, מחלקים תה אחרי התפילה. יש זמן, לא מערים לשום מקום, גם אנשים שעובדים. טוב, נזכה להתפלל בנחת, בימות החול. במיוחד עכשיו, הרב פיקלי, אנחנו עכשיו, אני לא פותח נושא, אני רק אומר, בשלושה ימים האלה, אנחנו צריכים להתכוון. הרי מה קורה? אנחנו הרבנים פעלים בנחת. פעלים בנחת, בהתחלה הם עושים לפני השם. אחר כשבאיזשהו כלב הוא שומע את הכיסאות, הכיסאות אומר, טוב, אי אפשר לעכב את הציבור. עכשיו השאלה מתי זה קרה? אם זה קרה אחרי תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת, לפחות התפללנו על ירושלים. אבל לפעמים זה קורה לפני תשכון ירושלים, הרבה בדרך כלל זה קורה לפני. אתה ברך עלינו, תקע בשופר גדול חירותינו, אז ולא נעים, כי כבר כולם גומרים, לא נעים. המים תשכון בתוך ירושלים עירך, עכשיו צריכים להתכוון בימים הללו, אבנה אותה, בניין עולם, רב ימינו. טוב, אם כן, סימן קופה, הנה, אנחנו עכשיו, אחרי כל ההקדמות החשובות של הפעמים הקודמות, אנחנו נכנסים לפרטי הלכה, בואו נקרא את דברי מרן. אני רוצה לסכם איתכם בזמן הקרוב את כל התנאים שיש בדבר, ו... איך בעזרת השם נזכה לברך הטוב האמתי. אם כן, הביאו להם יין אחר, קופה עיני, סעיף א', הביאו להם יין אחר, אינו מברך בורא פרי הגפן, אבל מברך עליו הטוב האמתי הגר, אבל גב שאין לו עוד מן הראשון. בואו נעצור פה. אז מדובר מה שהשולחן ערוך מביא, זה שהביאו להם יין אחר. זה המקרה הראשון של השולחן ערוך, שאדם שתה יין בסעודה ופתאום הביאו לו. אז זה המקרה הראשון. והרמ"א מחדש שגם אם הוא סיים לשתות את היין, יכול לברך הטוב האמתי. ופה יש שאלה חשובה, מה הדין עם אדם שתה את כל היין הראשון ואז הביאו לו יין שני, האם לברך הטוב האמתי? בואו נראה פה את המשנה ברורה. יין אחר, סעיף קטן לב. רוצה לומר שמתחילה, קצת קראנו את המשנה ברורה בדיוגים, אני חוזר על הכל כדי שיהיה לנו בראש את הכל. רוצה לומר שמתחילה ברך על יין שבתוך המזון, ואחר כך הביאו לו עוד יין, אפילו ממין אחר, אפילו איך נפטר ברכה ראשונה, עיין ליל סימן קופה עין דלת סעיפי. זאת אומרת, הוא בא להסביר למה לא מברר בורא פרי הגפן. למה לא מברר בורא פרי הגפן? אף על פי שחייבים לברך בורא פרי הגפן בתוך הסעודה הזוכים כמו שלנו בסימנים הקודמים, אז זה פתר. כן, הטוב האמיתי, ב', הוא מברך אותה בשם המלכות. והוא, הודעה על ריבוי היין שנזדמן לו. זה הסבר ראשון. ועוד כתבו הספרים טעם הנוסח זה, כי ידוע שהאדם צריך למעט בתענוגי העולם, ויין הלא מביא לידי שמחה ויכול לבוא לידי קלות ראש, לכך סידרו נוסח זה של הטוב והמטיב, שידוע שברכת הטוב והמטיב שברכת המזון תקנו על הורגי ביתם שתנו לקבורה, על ידי זה יזכור עם המיטה ולא יימשך הרעיין הרבה. כן. ודווקא, אם כן עכשיו עוד הלכה חשובה של המשנה ברורה, ודווקא על יין שבתוך המזון או שהיו מסובים לשתות בלא אכילה ואחר כך הביא לו יין אחר. המאמר מוסגר, רבותיי, אתם רואים שהמשנה ברורה סובר שגם מי שלא בתוך סעודה גם כדבר לך טוב ומטיב. זה המוסגר. הדבר הזה שונים במחלוקת, האם הטוב ומטיב זה דווקא, זה ברור שהטוב ומטיב זה דווקא על יין ולא על לחם, אבל השאלה היא אם זה דווקא על יין שאתה אוכל בתוך הסעודה או גם סתם אדם ששותה יין. המשנה ברורה סובר שזה לא משנה. יש זה נפקא מינה בסעודות של סיום מסכת. אני מכיר יהודים שעושים סיום מסכת ובכל סעודת סיום מסכת מברכים הטוב והמטיב, אבל הם לא אוכלים יין. זאת אומרת, אתם מבינים, לא שותים יין, לא אוכלים לחם, סליחה, רוגע לך וכל מיני דברים כאלו. אז דת המשנה ברורה, מברכים, אבל יש חולקים על זה, הרב עובדיה יוסף ועוד הכף החיים, שרק בסעודת קבע של לחם ששותים ביין ועוד יין אז מברכים הטוב והמטיב. טוב, זה היה בדרך אגב. אבל על, עכשיו על כוס של ברכת המזון, או, אם כן, פה נשאלת השאלה, מה קורה עם אדם שתה יין בתוך הסעודה וברך ברכת המזון על הכוס בסוג יין אחר? האם המצב הזה יברך הטוב והמטיב? כבר דיברנו על זה לפני שבועיים. פה נראית שני הטעמים למה לא לברך על כוס של ברכת המזון. אין צריך לברך עליו ברכת הטוב והמטיב אף פי שהוא מניין, אף שהוא מניין אחר, דהה כבר אמר הטוב והמטיב בברכת המזון. כלומר, הטוב והמטיב של הברכה הרביעית פותר את העניין הזה, וזה דבר יפה מאוד. למדנו מן העיקרון, אם אתם זוכרים, שכל הטוב והמטיב זה בעצם ברכה אחת, ולפי זה גם נראה, אם כי לא מצאתי את זה כבר פוסקים, אשר הפיקה לי יאיר, שאם אדם ברך הטוב והמטיב על ירושה, עדינו שמי ש... אחד ההלכות הקשות, מי שנפטר מישהו שהוא יורש אותו,
הבן, אבל הבן מברך
את הבן? לא דווקא בן, אלא גם אח, אם הוא אין לו בנים. אז מי שנפטר מורישו מברך דיין האמת, ומברך גם הטוב האמיתי אם זה שניים, אם יש שני יורשים. אז
מה הכוונה ששני יורשים?
הטוב האמיתי זה רק כאשר יש עוד אחד טוב ומטיב לאחרים. אז אם יש שני יורשים, אז כל אחד מברך הטוב, כל אחד מהם מברך הטוב.
אותו מעמד, במעמד של המת מוטל לפניו, אותו מעמד,
בפטירה אחרי דיין האמת. אז גם זה יפתור את היין. זה לא כל כך מצוי, לכן לא מובן, אני חושב.
אבל גם זה, אם הם שיודעים יין,
לא, אבל הוא כבר ברך הטוב והמטיב. המצב צריך להיות שהוא בא לא שמוע על מיטת מורישו, והוא היה בתוך הסעודה, שתה את הכוס הראשונה ולא שתה את הכוס השנייה, הביאו לו את היין והוא ברך הטוב והמטיב על השמוע. זה נראה לי נכון להגיד, כלומר לאור דברים שתמור הללו, שכל סוגי הטוב והמטיב עניין אחד. אז אני חוזר עוד פעם, למה, שאלה חשובה של המשנה ברורה, ובעצם מגן אברהם, למה אם אדם שותה לכוס ברכת המזון מיין אחר, למה לא מברך הטוב והמטיב? כי הוא אומר הטוב והמטיב ברכת המזון. יפה מאוד. אבל תסתכלו בשער הציון, תראו טעם אחר. ובחידושי שער הציון סעיף קטן ב', ובחידושי רבי עקיבא איגר הביא, ולפי מה שכתב בספר בית יהודה, מי זה הבית יהודה? בית יהודה זה רבי יהודה עייש. מי זה רבי יהודה עייש? רבי יהודה עייש היה הרב של העיר אלג'יר, לביל אלג'יר. פסקלתם לביל אלג'יר. אז הוא היה הרב של אלג'יר, העיר אלג'יר. אתם רואים שרבי עקיבא איגר מביא אותו. אתם מבינים איפה אנחנו נמצאים? רבי עקיבא איגר מביא את הבית יהודה בתור פסק. הבית יהודה, רבי יהודה היה שהיה הרב של אלג'יר, לפני נפטר לפני קצת יותר מ-200 שנה, ורבי עקיבא איגר היה 40 שנה אחריו נפטר, כבר הוא מביא אותו. רבי עקיבא איגר היה בפוזן, מה שנדמה לי שאז היה פולין והיום זה גרמניה, אולי הפוך, כל מקום זה בגבול פולין גרמניה, הוא היה בפוזן, והבית יהודה היה באלג'יר. ואני פעם שמעתי, אמרתי את זה בשבת בשיעור, שמעתי עם הרב מרדכי אליהו, שהרב רבי יהודה היה שהיה האחרון, הרב האחרון הגדול שהיה באלג'ירי, אבל בטוח שהוא היה ענק. רבי יהודה היה שהוא חיבר עשרות ספרים, לומדים אותם. אבל תראו מה זה, רבי עקיבא איגר מביא את הבית יהודה. זאת אומרת, איפה, איזה קשר בשביל לנסוע מאלג'יריה לפולין, זה סוף העולם. זה לא יאומן.
200 שנה זה פחות נורא, לפני 1,000 שנה שלא היו כבר היו רכבות, לא?
כן, אבל היום, הרב פיקלי, היום, אם איזה רב ספרדי אלג'יראי לכתוב ספר הלכה, אפילו שהמרחק הוא מאוד קרוב, לא צריך...
עקיבא איגר היה בעל מדרגה שהוא לא הסתכל על הדברים החיצוניים.
נראה לי שזה לא קשור רבי עקיבא איגר, זה קשור למה שהיה אז. התורה הייתה אחת, זה מה שהיה בלב. אומרים שאנחנו באים מהגלות, פתאום ראינו אשכנזים, פתאום ראינו ספרדים, לא ראינו אף פעם. זה לא נכון, אתה רואה שרבי עקיבא איגר לומד את בית יהודה ומביא אותו להלכה. זה משהו מדהים. היום תשאל אשכנזי, תגיד לו, רבי יהודה היאש, אין לו שום מושג מה אתה רוצה בחיים שלו. אגב, יש לנו בשכונה אישה שהיא צאצאית בן אחרי בן, זאת אומרת היא בת, אבל היא בן אחרי בן צאצאית של רבי יהודה היאש. אתם מכירים? בן אחרי בן, זאת אומרת אבא שלה היאש, אתם לא מכירים אותה, איזבל פרוז, אתם מכירים אותה? פרוז, פרוז, אשתו של פרוז, הוא מתפלל פה, הוא לא תמיד, כל השבתות הוא פה, הוא עובד בשבת, דבר חשוב, תפקיד ביטחוני, אבל כשהוא נמצא פה, אז הוא פה, אז היא בת, אחיה למד אצלי במרכז הרב, אני מכיר אותו, דוד שהוא רופא, דוד היאש, היה בן אחרי בן לרבי יהודה היאש, מאוד מרגש הדבר הזה, והם עכשיו מוצאים את הספרים, משפחת היאש. הם הדפיסו מחדש. עכשיו בדורנו, לא לפני הרבה שנים, 10 שנים, הדפיסו את כל ספרי רבי יהודה היאש, לאט לאט, זאת אומרת, הדפיסו בית יהודה, שזה על בית יהודה זה על השולחן ערוך, גם מטה יהודה זה על השולחן ערוך. לא, בית יהודה זה שוט. שוט בית יהודה, מטה יהודה, ועכשיו מדפיסים לחם יהודה על הרמב"ם. המון ספרים יש. זה רבי יהודה היאש. תשאל איזה אחד אשכנזי.
זה רק אשכנזי, גם ספרדים לא יודעים, הסיבה היא פשוטה, כי המדפיסים באירופה הדפיסו את שולחן ערוך, או מי שזה היה, עם
הספרים
של מגן אברהם, יוצא אשכנז, הם לא חשבו להביא, או שלא יצא להם, אני לא יודע.
אבל אם אתה יהודי...
להביא, אבל אם היו מדפיסים את זה אחרת, אז ודאי שאנשים...
אבל אם אתה יהודי בן תורה, ואתה לומד רבי עקיבא איגר, שנתפס על הגיליון של השולחן ערוך, אז אתה מוצא את הבית יהודה.
עכשיו יש לך,
אבל איך אני מערב? שנייה, אני חוזר פה לעניין. הכל דבר חשוב, הבית יהודה, עוד דבר חשוב, רבי יהודה, רבי יהודה עייש, שנפטר לפני יותר מ-200 שנה, הבן שלו, רבי משה עייש, עלה מאלג'יריה לארץ ישראל, והיה פה ראשון לציון בירושלים. אחד מהראשונים לציון הראשונים. כן, כי התפקיד של הראשון לציון הרי היה בדרך כלל באיסטנבול. והוא היה כאילו החכם בשי של כל האימפריה האוטומנית. הראשון לציון בירושלים זה משהו די חדש, משהו כמו 200 שנה. הוא היה אחד מהראשונים, ממש מהראשונים, ודע, שני, שלישי. תראו מה זה יהודי אלג'יריה. היום יהודי אלג'יריה, נראה לי שמה שהם עושים זה הם אנשי התקשורת המרכזיים בטלוויזיה הצרפתית ודברים כאלו. זאת אומרת, בצרפת, הרי יהודי אלג'יריה באו לצרפת, הם לא באו לארץ, כי הייתה להם אזרחות. הייתה להם נציונליטה. אנחנו גם אלג'יראי, אני גם אלג'יראי. זאת אומרת, בן דוד של סבא של סבא שלי, הוא עבר דירה מטנג'יר לאלג'יריה, ואז הוא קיבל אזרחות. כולם גם רצו, אזרחות צרפתית כשאתה גר בארץ כמו מרוקו זה הגנה. אם אתה עצוב, אם אתה יהודי, חותכים לך את הראש, אם הם עצבנים. ככה כותב רבי יוסף משש. כשהיית יוצא מהבית, אולי הורגים אותך. ככה, זה היה המציאות, לפני שבאו צרפתים. אז אזרחות צרפתית, זו הגנה. אז כל המשפחה הלכו לגור אצל הבן דוד באלג'יריה, גרו איזו תקופה שם, ונרשמו בתור תושבי אלג'יריה, קיבלו אזרחות צרפתית, ואז חזו למרוקו. וככה יש כמה אלפים של צרפתים שמסתובבים על פני הגלובוס, בגלל הבן דוד של הסבא של הסבא שבא לגור זה בעיר שנקראת מרניה. טוב, אני אלג'יראי בקיצור, לא, פה בהר חומה זה כדאי, יש המון. אז
אבל אם אני לומד את הסעיף הזה ואני רואה פה את הספר הזה בית יהודה, איך אני יודע מי הרב לומד לך את זה?
אתה לא יכול לדעת.
זה היסטוריה, זה ניסיון של הרב.
אין לך שום יכולת לדעת מי זה. גם אם תקרא את רבי עקיבגר, אין לך שום יכולת לדעת. מבחינתך בית יהודה זה בית יהודה. אתה לא היית מתאר לעצמך שהוא רב ספרדי. אין מה לעשות, אתה צריך לדעת הרבה. טוב, אז עכשיו אנחנו חוזרים, מה רבי עקיבא אגר? זה רגש אותי שרבי עקיבא אגר מביא את הבית יהודה, זה לא יאומן. אז אגב, זה דרכו של רבי עקיבא אגר להביא את רבני הספרדים. רבי עקיבא אגר יש לו בקיאות בגור של השולחן ערוך, על הש"ס לא, בחידושים על הש"ס, הקושיות ותירוצים מפולפלים שאנחנו לומדים אותם בישיבות, כל יום אנחנו אומרים רבי עקיבא אגר, אבל על השולחן ערוך יש לו המון בקיאות, והוא מביא באופן שתתי את השוטים של הספרדים מהתקופה של אחרי הבית יוסף, כלומר מלפני 400 שנה. למשל המבית, כל הזמן הוא מביא את זה, כל חכמי צפת רבי עקיבא אגר למד כל הספרים שלהם, המבית, המהרית, אבקת רוחב למרן הבית יוסף, מהריטץ, כלומר הרב יום טוב צהלון שהיה בבית דין של מרן, מהרה מלשך, כל אלה הוא מביא רבי עקיבא. עכשיו הוא לא מביא רק אותם, הוא מביא גם את חכמי טורקיה באותו זמן, מהרשך, מהרששך, מהרחש, כל מהרשדם, תורות אמת, מהריססון, כל אלה רבי עקיבא אגר הביא אותם בשיטתיות על השכן ערוך. זה מאוד מעניין הדבר הזה, שאתה רואה שרבי עקיבא אגר ישב חזק. לא רק זה, הוא מביא אפילו את המוצל מאש. אני רואה מכמה אתה פה שומע ספרי שמות שבשכה זה המוצל מאש.
אבל איך זה הגיע אליו? איך היה ספרים על זה?
משהו מדהים איך הגיע
אליו. לא היה דפוס,
לא היה כלום. לא, אני אגיד לך, לא, במרוקו לא היה, אבל אני אגיד לך, בעולם הספרדי היה דפוס בשני מקומות מפותחים. אחד, זה היה בליבורנו. ליבורנו זה די נוח. זה די נוח. זאת אומרת, ליבורנו זה באיטליה, בצפון איטליה, כלומר אנחנו כבר מתקרבים לגבול איטליה אוסטריה, זה די נוח לקבל שם ספרים. אבל היה עוד מקום אחד שהוא רחוק, אבל היה שם דפוס מפותח, זה בטורקיה, במה שנקרא היום איסטנבול, מה שפעם היה נקרא קונסטנטינופול. קונסטנטינופול בזמנה, אז שם היה גם דפוס, וזה היה מגיע אליהם. אגב, יש דבר מאוד מעניין, הסידור הספרדי שהתפעלו בו לפני 100 שנה, זה לא סידור ליבורנו, זה סידור וינה. אתם זוכרים את זה? היה שתי מהדורות של זכור לאברהם. זה עד היום נשאר במחזורים הישנים שמתפעלים גם בירושלים. היה ליבורנו והיה וינה. מי המדפיס של וינה? יש דפוס יוסף שלזינגר. זה אומר לכם משהו, דפוס יוסף שלזינגר? מי זה יוסף שלזינגר? זה חתן של רבי עקיבא אגר, נשוי עם ביתו. הוא היה לו בית דפוס בווינה, והוא היה מדפיס ספרים ספרדים. הוא היה מדפיס בווינה ושולח לכל תפוצות הגולה, הם מקבלים ספרים מווינה. זה מאוד מעניין הדבר הזה. אנחנו באנו לארץ, אנחנו חושבים שהקשר בין ספרדים לאשכנזים. סיפר לי הדוד שלי זה ידוע שבמרוקו בתקופת השואה הגיעו כמה פליטים מאירופה, התגלגלו, למשל משפחת רייכמן גרה בטנג'יר, זה מפורסם. אז הסבא, רבא שלי שהיה רב בעיירה במרוקו, אז הוא קלט אצלו הבית במשך שנה וחצי שני יהודים מפולין שהיו הולכים עם שטריימל במרוקו, זאת אומרת יהודים חסידים, הולכים עם שטריימל והייתה להם אדרספונים. סיפר לי הדוד שלי שגדל שם, אומר לי שבמשך שנה וחצי, איך דיברו ביניהם?
עברית.
אז הוא אומר, עברית לא הייתה שפה חיה, לא אצל זה ולא אצל זה. כלומר, זה לא הייתה שפה מדוברת. הוא אומר, דיברו ביניהם שנה וחצי בארמית. ארמית של הגמרא. זאת אומרת, היה להם יותר קל, כיוון שלמדו גמרא, היו שניהם, הוא היה רב, סבא רב שלי, רב שלה היה רב, והם היו יודעים של צורה, כי הם היו תלמידי חכמים. שנה וחצי דיברו בבית ארמית. ככה הוא אומר, זה היה דו-שיח שלהם, כי העברית לא הייתה מדוברת. הרי הם דיברו יידיש, הוא דיבר בכלל בניב של, אז זה לא, הוא לא ספניולי, זה הצד של האמא שלי, הוא דיבר ערבית. אז אומר, דיברו, הוא זוכר את זה, אומר, הוא גדל עם ארמית בבית, זה הייתה השפה. אני מנסה לחשוב על זה, איך זה הולך, כי הוא אומר לו, ליסיב מר הדוכסי, זאת אומרת, יושב אדוני במקומו, אז אומר, ליסיב מר הדוכסי, לך תבין מה זה ליסיב מר הדוכסי, לטיב מר הדוכתה. לא יודע איך הם היו מנהלים ביניהם את התקשורת, אבל זה דבר שהעדים אותי, נפגשים שני יהודים, אין ביניהם שום קשר, מה מדברים? הם חוזים על כל השס ביחד, מה הבעיה? מה בדיוק הבעיה? יש להם, הם לא יודעים לדבר, זה לא יודע יידיש, זה לא יודע ערבית, אבל שס, אתה יודע? חוזרים על השס. טוב, אז אם כן, נחזור לסיפור מדהים, הדבר הזה. אז הקושיה הייתה, למה לא, אם אדם הביאו לו כוס של ברכת המזון, שזה סוג אחר של יין, למה לא מברך על האב הטוב והמיטיב? תירוץ ראשון, תרץ המגן אברהם, בגלל שנפטר בברכת הטוב והמיטיב של ברכת המזון. תירוץ שני, אומר פה הבית יהודה. כן, שער הציון בעוד בית. ובחידושי רבי עקיבא איגר הביא לפי מה שאתה בספר בית יהודה, זה בנמלח. בנמלח. או שהיה שנוי מקום צריך לברך עליו בורא פרי הגפן. ממילא אין שייך ברכת הטוב והמיטיב, זה עניין חדש, ואין שייך לעין שתו מקודם. אז הבית יהודה אמר כלל. רבותיי, תזכרו את הכלל של הבית יהודה. הבית יהודה אומר כלל מאוד מעניין. אומר, מה הדין אם אתה ישבת שתית יין? עכשיו החלטת שתלשת אותי יותר יין.
שינית המקום.
לא, שינית המקום זה יותר קל מתחתו, זה גם נכון, אבל אני אומר, אפילו מצב שבו אתה יושב, ממשיך לאכול, אתה אוכל בסעודה, ממשיך לאכול, מביאים לך עוד מנה, אבל החלטת שאתה לא שותה יין. ואז הביאו לך יין שני, שהדין הוא שאתה צריך לברך עליו, בורא פרי הגפן. האם תברך גם הטוב והמטיב? הוא אומר שלא. למה הוא אומר שלא? כי הטוב והמטיב צריך להיות בשייכות לשניהם. כי הטוב והמטיב זה על ריבוי השפע. אז ריבוי זה כשיש תוספת. אבל כשיש התחלה חדשה, אז אין הטוב והמטיב. זה מה שאתה אמרת הרב פיקה לי שבוע שעבר, היה לך פשיטה שלא יכול לבוא בורא פרי הגפן והטוב והמטיב ביחד. והבית יהודה מסביר את הסברה. כי ברגע שאתה מברא בורא פרי הגפן, סימן שזאת שתייה חדשה. והטוב האמיתיב זה בעל הריבוי. זה שנוי מחלוקת הדבר הזה. הרב עובדיה בחזון עובדיה, אני אמרתי לכם שחזון עובדיה מדבר על זה, הוא מביא מחלוקים על זה, למעשה הוא פוסק ככה, אבל הוא יודע שיש כאלה שחלקו על זה, למרות שהסברה מאוד נראית, זה הסברה שבית יהודה מאוד יפה, כי הוא אומר, מה הנקודה של הטוב האמיתיב? הנקודה היא התוספת. זאת אומרת, תשתי יין, ואז מוסיפים לך. אבל אם אתה כאילו מתחיל מההתחלה, אז זה כבר לא הטוב האמיתיב, אין פה תוספת. אבל לפי זה הוא מתרץ תירוץ אחר. אם כן, תזוב עכשיו שער הציון, אם כן, הוא הדין בידון זה, בלאו הכי צריך לברך הטוב המטיב. דה צריך לברך בורא פרי הגפן, אלא בין שער לעין שבתוך הסעודה. תירוץ אחר. למה מברך על, בקוס של הקידוש, נברך בורא פרי הגפן, מדוע? כי ברגע שאמרת ברכת המזון, אז כבר אתה צריך לברך בורא פרי הגפן מחדש. הגמרא אומרת, זוכרים, מי שאתה עוברוך בעד הדדה, אי אפשר. זאת אומרת, ברכת המזון זה הפסק בין העין שלפני הסעודה, לעין שאחרי הסעודה. טוב, אז אתם רואים שמגן אברהם בעצם חולק על הבית יהודה בסברה הזאת okay. עכשיו הוא מעורר פה השאלה, המשנה ברורה, עוד שאלה אחרת. תחזור עכשיו משנה ברורה, בליל פסח, מה עושים בליל הסדר? רבותיי, בארבע כוסות בליל פסח, טוב לכתחילה שלא לשתות עוד מין אחר של יין בתוך הסעודה, כדי שלא יצטרך לברך עליו הטוב האמיתי, ואני רק קצת מוסיף על הכוסות. אתם שומעים? הוא אומר שאם אתה מביא סוג אחר של יין לארבע כוסות, אתה מתחייב לברך הטוב האמיתי. אבל מצד שני, אנחנו לא רוצים לברך הטוב האמיתי, מדוע? כי זה, אם אתה מברך הטוב האמיתי, זה יראה שזה לא מקדל לכוסות. על מה הוא מדבר? הוא מדבר על מצב, לא מדבר, הוא מדבר לא על ארבעת הכוסות. זה המצב שבתוך הסעודה הביאו לו עוד יין אחר. אם הוא מברך אותו במטיב, זה נראה כי הוא מחשיב את הכוס הזו, וזה כאילו כוס חמישית. ואז הוא מוסיף על ה... נראה כי הוא מוסיף על הכוסות.
כי הרמב״ם זה בסדר.
לא, גם הרמב״ם שאומר כוס חמישית, זה בכלל אחרי...
בסוף.
אז זה אחרי הסעודה. אז זאת אומרת, זה בעצם אחרי ארבעת הכוסות. אבל להוסיף, אז זאת אומרת, זה נראה כי הוא מוסיף על הכוסות. אנחנו יודעים שיש כמה גזירות שהוא מוסיף על הכוסות שהופיע בגמרא. אך אם הוא צמא וחושק לשתות ממנו, יכול לברך עליו הטוב והמיטיב. כן, אבל יש פה שאלה לספרדים. המשנה ברורה לא עורר שאלה, כי זה רק לאשכנזים. למה המשנה ברורה לא דן לגבי הכוסות עצמן? יפה, כי אשכנזים, אשכנזים מברכים על כל כוס וכוס בורא פרי הגפן.
מה
איתנו כוס
שני?
יפה, עכשיו אני רוצה לשאול שאלה, בעקבות דברי המשנה ברורה למנהגנו. האשכנזים מברכים על כל כוס בורא פרי הגפן. למה מברכים על כל כוס בורא פרי הגפן? אנחנו מברכים כוס ראשונה על הקידוש, וכוס שנייה אחרי ההלל. אז הם אומרים שההלל זה הפסק, או ההגדה זה הפסק, ההגדה זה הפסק. אנחנו לא. אחר כך אנחנו מברכים כוס שלישית אחרי ברכת המזון, מברכים בורא פרי הגפן. כוס רביעית שאומרים עליה עוד את ההגדה, לא מברכים. הם אומרים שזה הפסק ומברכים. עכשיו השאלה היא כזאת, שאלה שהמשנה ברורה לא שואל. מה אתם פוסקים, מוריי ורבותיי? אדם שהחליף בכוס מיאס יין, האם מברך עליו? עכשיו הוא לא מברך עליו בורא פרי הגפן, האם מברך על הכוס השנייה טוב ומיטיב? לכאורה אין פה בעיה, כי מה המשנה ברורה אמר? מה הבעיה בטוב ומיטיב? כשאתה מוסיף עוד כוס, אבל פה אתה לא מוסיף כוס, זו אותה כוס עצמה. מה אכפת לך לברך על זה הטוב ומיטיב? נראה שזה יהיה מותר, אבל זה יכול לקרות בליל הסדר?
וזה מצוי.
בטח שיכול לקרות בליל הסדר. שמביאים כוסות נוספים. אבל יש בעיה. איפה המוקש? איפה המוקש הגדול? אני אדבר על זה לחוד. המוקש הגדול הוא שאתה לא נמצא בתוך הסעודה. אתה יכול ללמוד, אתה צריך לעשות כל החשבון כל פעם. הרי פה, כדי לעשות, אתה שותה יין בלי לאכול לחם. נכון? הכוסות הן לא בתוך השולחן עורך. יש, הכוס השנייה היא לפני שולחן עורך, והכוס השלישית היא אחרי ברכת המזון. אז יוצא בעצם שאתה שות, אתה רוצה לברך טוב ומתיק, שאתה לא נמצא בתוך הסעודה.
קידוש הסעודה?
לא, נראה לי שלא. נראה לי שהנקודה העיקרית זה שאתה אוכל. ולכן למעשה בליל הסדר אין הטובה אמיתית. המשנה ברורה מדבר כשמביאים לך כוס נוספת בתוך הסעודה, ואז הוא אומר שמעיקר הדין אפשר לברך הטובה אמיתית, אבל עדיף לא לברך כיוון שאתה מוסיף על הכוסות. חוזרים לדין של המשנה ברורה.
אין הטובה אמיתית.
אין הטובה אמיתית. פה צריך לעשות חשבון כל פעם בכל הלכה. אם אתה מדבר על הטוב האמיתיב של הכוסות עצמם, ארבעת הכוסות עצמם, יש בזה שתי בעיות. לפי האשכנזים יש בעיה, אתה עבר בורא פרי הגפן הכל אחת. לפי הספרדים אין את הבעיות, אבל יש בעיה אחרת, שזה לא בתוך הסעודה. יש מחלוקת גדולה, אחר כך נראה את זה. אבל הפוסקים הספרדים, זאת אומרת כף אחרי עם הרב עובדיה יוסף, פסקו שהם מברכים הטוב האמיתיב רק בתוך סעודת פת. ולכן ארבע הכוסות הם לא בתוך סעודת פת, הם או לפני סעודת פת או אחרי סעודת פת. לכן מהטעם הזה לא יהיה לנו הטוב האמיתיב. השאלה היחידה נשאר בליל הסדר, מה קורה אם הבאת בתוך סעודת, בתוך השולחן עורך עוד יין, הביאו לך פתאום, כן, אז זה מחוץ למניין. יפה, אומר המשנה ברורה, עדיף לא לברך. אבל אם אתה יש לך חשק לשתות את היין, יש פה איזה ביטוי של המשנה ברורה שאסור להגיד אותו בזמננו. אומר, אם הוא צמא וחושק לשתות ממנו, מה זאת אתה צמא? תשתה מים. צמא. אני צמא, כשאדם אומר לך אני צמא ושתה יין, אתה יודע לעזוב את האזור, כי עוד מעט תהיה פה אלימות. בסדר, הוא צמא. אבל ככה, בזמן המשנה ברורה זה לא היה פסול להיות צמא ולשתות יין. אם הוא צמא וחושק לשתות ממנו, יכול לברך עליו. ראה, טוב האמיתי. כן. עכשיו בואו נחזור בבקשה להרימה ונראה פה עוד הלכה. יש פה פשוט מה שאני לא רוצה רבותיי, זה שאנחנו נצא פה ונגיד הבנו, יש כל כך הרבה תנאים שפה לא יהיה הטוב והמיטיב. אני רוצה שכל אחד בבית יסדר לעצמו איזה הטוב והמיטיב בזמן הקרוב. אז אנחנו צריכים לעשות משהו שעומד בכל התנאים, וזה לא כך בעיה, זה לא כך בעיה, אפשרי. מה? לא פשוט, אבל נכון, זה אפשרי. בואו נחזור להרימה, והנה פה מתחילים התנאים. הגה, אומר פה הרימה, אבל גם שאין לו עוד מן הראשון. אם כן, הרמ"א פוסק, זה לא מרן, כן, זה הרמ"א. הרמ"א פוסק שאפשר לברך לטוב האמיתי גם אם נגמר לך הראשון. תראו משנה ברורה סעיף קטן ג', עיין במגן אברהם, סליחה, אם תוכלו, סליחה, לפני זה לראות בבקשה את הבאר היטב סעיף קטן א', סליחה, יש לכם את הבאר היטב ממש בהתחלה. כתב מעריל, יש לומר שאין מברכים הטוב האמיתי בליל פסח שלא להרבות בחוסות, עד כאן לשונו. וכתב המגן אברהם, ונראה לי שלא ישתה משני מינים, אבל אם הביאו לו מין אחר צריך לברך, מאחר שנזכר בגמרא. תראו את השערי תשובה, עיין בער היטב, ובברכי יוסף, מי זה ברכי יוסף?
חידה.
חידה. כתב, דרבים פליגי על מעריל. אז המחידה סובר שאפשר לברך הטוב האמיתי לכתחילה בליל הסדר. מעריל זה זה שאמר לא לברך, והחידה חולק עליו. עיין בטור, סימן תפיים ג', ובמאמר חמץ לרשבץ, שכתב שיכול לברך הטוב האמיתי. וכתב ברכי יוסף, בעובדה שבליל פסח אחר כוס קידוש ראו שהיין גרוע, ונסתפקו אם לשלוח אחר יין משובח, שלא להיכנס בספק ברכת הטוב האמיתי. אתם רואים, זאת אומרת, הסיפור, זה מה שיכול לקרות לנו. הם ישו בליל הסדר, אמרו היין לא משהו, אבל הם לא רצו להביא יין אחר, כדי שלא יצטרכו לברך הטוב האמיתי, כי הם לא יתאים להם לברך הטוב האמיתי בליל הסדר, כי זה נראה כמוסיף על הכוסות. מה אומר החידה? השיב, דוודאי חובת גברה לעשות מצווה מן המובחר. הוא ראיה משנות חכם צבי סימן ממי, וכתב דבר גם מערין מודה, שהרי אינו מרבה בכוסות, דמי בא לי לכוסות של מצווה, והרי יש להם מהראשון, ושפיר חמי ברכתו במתיב, אליבד דקולה אלמה, טוב וכו' וכו', זה העיקרון. זאת אומרת, סוף דבר, מה שרציתי להביא פה, זה שגם החידה אומר שבשעת הצורך, אפשר לברך הטוב האמיתי בליל הסדר בסעוד.
רק אם מביאים לו יין יותר משובח, אבל בשביל הכוסות.
בחידה משמע שדובר על הכוסות, אני חושב שמביאים לו בשביל הכוסות. לא, אני חושב שבחידה משמע שמביאים לו בשביל הכוסות, אחר כך שותה ממנו בסעודה. כבר יש לו יין לפניו, כך נראה לי, שהוא מתכוון. טוב. הרמ"א. הרמ"א אומר, אף על גב שאין לו עוד מן הראשון. ועל זה אומר המשנה ברורה בסעיף קטן ג', היינו מגן אברהם משם פוסקים שיש דעות בזה, ועל כן נכריעו לדינה דאם יש להם מן הראשון, והביאו השני כדי שתמו יין אחר משונה מן הראשון ובחים עליו טוב מטיב. אבל אם אין להם כלל מראשון, אם כן לא מחמת שינוי הביאו, אלא מפני שקלה הראשון, אין דבחים עליו שהם בזה ריבוי טובה כל כך. יפה מאוד הסברה. זאת אומרת, לכאורה היינו אומרים כמו הרמ"א, באתם שניים, נשאר לך מהראשון או לא נשאר לך מהראשון, ברגע שאתה שותה יין שני תברך הטוב האמיתי. אבל הוא אומר ככה, אם יש לך מהראשון, למה אתה לא שותה מהראשון? כי אתה רוצה את השני. אז עכשיו יש פה תוספת, הנקודה של הטוב האמיתי זה התוספת, ולכן הוא פוסק שצריך להיות אז זהו, זה מסובך. אז קודם כל רבותיי, עכשיו תנאי ראשון, תנאי ראשון, הטוב האמיתי זה דווקא אם יש לך את היין הראשון. זה לא כל כך נדיר, זה בהחלט יכול לקרות, יש לך את היין הראשון והביאו לך עוד אחד.
איך קראנו רגע שלו? מה קראנו שלא חייב?
הרי מה חולק על זה? הרי מה חולק על זה? והמשנה ברורה כותב שצריך שיהיה להם את היין הראשון. טוב, אז זה תנאי ראשון. תנאי שני, בואו נחזור לשולחן ערוך. ולאו דווקא הביאו להם מחדש, אלא הוא הדין, אם היה להם מתחילה שתי עינות, מברכים על השני הטוב האמיתי. אם כן, דעת השולחן ערוך, שהטוב האמיתי זה לא רק שהביאו לך יין מחוץ לבית, שלא היה לך, אלא גם אם היו לך שתי עינות, מברכים על הטוב האמיתי. אומר הרמ"א, ודווקא שלא היו לפניו יחד, שבר בוער פרי הגפן. אבל אם היו ביחד, אין עוצר אלא בריא פרי הגפן, כמו שהתבאר סעיף ג'. אז אם כן, דעת השולחן ערוך שהטוב והמיטיב זה גם כשיש לך שתי עינות בבית, אבל הם לא לפניך על השולחן אלא רק אחד מהם. אבל תראו את המשנה ברורה, וגם פה יש ספק. סעיף קטן ד', רוצה לומר שהביאו להם אתה בבית, אלא הוא הדין אם היה להם מתחילה שתי עינות בבית ודעתו לשתותם, אלא שהעין השני לא היה מוכן לפניו על השולחן בשביל ברכת בו פרי הגפן דלקמה. ודעת הלחם חמודות וכשהם בביתו בשעת ברכת בריאו פרי גפן ודעתו לשתותם, כמונח לפניו על השולחן דמי ואין צריך ברכת הטוב וספק ברכות להקל. זאת אומרת, יש מחלוקת בדעת מרן. רן, אתה כבר ברוב תנאים.
לא,
זה
ממש לא אפשרי.
לא, 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 זה אפשרי מאוד. שים לב למחלוקת, שים לב למחלוקת. ללמוד בדעת מרן ככה. מרן אומר, אפילו אם יש לך שתי עינות בבית, אתה ברכת הטוב אמיתי. מה התכוון מרן? יש איתה, הרבה אומרים, אפילו אם התכוונת להביא אותם מראש, אבל אתה מביא אותם אחד אחרי השני כדי לברך הטוב האמיתי.
זה הפשט של השאלה של מרן, זה הפשט.
זה הפשט. אבל דעת הלחם חמודות הוא חולק. שמדובר שאתה החלטת להביא אותם, את השני באמצע הסעודה. זאת אומרת, מראש הבאת אחד, ואז באמצע הסעודה החלטת להביא את השני.
תראו ב... יש לחם חמודות, אם הוא עורך,
לא, יש שאלה, רק שנייה, אתה צודק.
זו מבחינתו...
נכון, נכון, נכון. רק שנייה, רק אתה צודק, אבל אני רציתי להראות את העניין הזה. באות ו' בשער הציון, תראו, וחיקה אמר, עטו שכן ערוך, כלומר, הוא רוצה לפרש, איך זה נכנס בשכן ערוך, אלא הוא עדין, אם היו להם שתי עינות, אף פי שאלה הם מרתפם, דעתו היה בשעת ברכה להביאה משותם, מקום מקום, כיוון שהביאה מחר ברכה לבית, ובכלל שנויין. זה מסביר בשכן ערוך, שהיה לו מתחילה שתי עינות, אבל הוא לא התכוון להביא אותם. זאת אומרת, היה לו, מרתף זה לאו דווקא נחשב, היה לו במקרר, או היה לו בארון, לא משנה, אבל הוא לא התכוון לשתות את היין השני, ואחר כך החליט לשתות את היין השני. הרב עובדיה לא מדבר על הנקודה הזאת, לצערי הרב, אבל הרב פיקלי אומר בצדק דבר שנראה לי מאוד מאוד נכון, שכל זה קשור לבעל הבית. אבל אם יש אורח, שהוא לא יודע מה התוכניות של בעל הבית, והביאו לו עכשיו יין, אחר כך הביאו לו עוד יין, מבחינתו יש פה שינוי, וצריך לברך אותו באמיתי, ונראה לי, ההיגיון שלי אומר, שלא שאני אגיד פה שהוא בטל לדעת בעל הבית, כי זאת עובדה, זאת אומרת, מבחינתו יש תוספת. עכשיו, כך נראה.
מתי הגיע האורח? האורח הגיע...
מההתחלה אפילו.
אז שני העיינות בבית.
הוא לא יודע מה יש לו בבית, מה אין בבית.
הוא יודע, מה יגיד, מה יגיד.
אפילו הוא אומר לו, אתה אומר, יש יין משובח ואני אביא את זה באמצע הסעודה.
לא, זה אני חושב שלא.
האורח כבר מודע בהתחלה.
לא, זה נראה לי שלא. אם גם האורח יודע שיבוא באמצע הסעודה, הוא לא יודע.
לא, הוא אומר, יש לי יין משובח גם, אני אביא את זה באמצע הסעודה, הוא בסוף במנה שנייה, בוא נגיד.
נראה לי שלום, במצב כזה, זה ספק ברכות להקל, זה כבר כמו בעל הבית. המצב שמברך, אני חושב, כשהאורך הגיע, ויש לו פה יין שותים ביחד, שבעל הבית אומר, תביאו את העין הזה, המיוחד הזה שקניתי. אז האורך יברך ויפתור את בעל הבית. טוב, אבל עכשיו אני מדבר, כשאנחנו נמצאים בבית, בתוך המשפחה, ואנחנו יושבים עם הילדים, מתי מברכים הטוב והמיטיב? אם כן, יש לנו פה... בינתיים
אלה שואלים מה יהיה אם הוא נרדם באמצע, מה יהיה
לכאורה זה יהיה תלוי בשלם יוצר ברי בורי פרי הגפן.
מה?
זה תלוי לכאורה בשלם יוצר ברי בורי פרי הגפן.
זה הפסק
לכאורה תלוי בזה. אם כן רבותיי, בשביל לברך הטוב והמטיב לעת עתה, מה אנחנו אומרים שהתנאים צריכים להיות ש יש להם מהראשון, זאת אומרת היין הראשון לא נגמר והם לא תכננו להביא את השני. זה לא נורא, אפשר יכול להיות, זה לא קורה כל יום. האמת היא שאם זה, אם זה גם כשלא, כשגם תכננו, זה כבר יכול לקרות כל יום, אבל זה לא קורה כל יום. כלומר, זה, אני אגיד לכם מתי זה קורה. זה קורה כאשר אתה היית באיזה מקום וראית במבצע יין רמת הגולן, אתה בדרך כלל לא משקיע ביין רמת הגולן, קנית אותו, שמת אותו בין כל העינות של המשלוח מנות שיש לך בבית, כל מה שנשאר לך מפורים, ועכשיו הגיע לך אורח, באמצע סעודה אתה אומר, עכשיו לכבודך אני אוציא את היין הזה, צריך לברך אותו והמטיב. אבל זה בתנאי שנשאר היין הראשון, ובתנאי שאוכלים סעודת פת. במצב הזה אני חושב, ובתנאי שיש לך אורח, כי אם אתה שותה לבד, זה מוסכם שלא. הנה, אלה, נדמה לי שאלה ארבעת התנאים שאין בעיה איתם. אם אתה שותה עם עוד מישהו, אוכל לחם, שתית יין ראשון, הוא לא נגמר יין הראשון, והחלטת באמצע הסעודה להביא את היין השני, כשלא היה לפניך, והמצב הזה בכם הטוב האמיתי.
גם הראשון שניהם שתו, או רק השני צריכים שניהם לשתות?
שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. אני צריך, הכל יהיה כתוב בהמשך. לא, אבל הרב פיקלי אומר שהעיקרון צריך להיות, למה אתה מטיב זה שניים? כי הם כאילו שותפים. אז איפה השותפות צריכה להיות? אולי אפילו לא בעין, אולי עושה כשהם אוכלים ביחד. האם צריכים לאכול ביחד? האם צריכים לשתות ביחד? והאם צריכים לשתות ביחד משניהם? זה שאלה, הוא וישתות. כל זה שאלות, אני צריך לדון בדבר הזה. טוב, לא דיברנו עוד על יין יותר טוב, יין יותר גרוע. אז אגב, קיצור, רגע, מי פה אדם רציני? כולם. אולי הרב פיקלי, אתה תכתוב לנו, לא, אם תוכל, כל פעם, כל שבוע, תכתוב תקציר, שהאדם אחר כך ילך הביתה, בלי מקורות, מה תקציר? מתי נברך ברכת טוב אמיתי ולכל הדעות?
נחמיר ממש לכל הדעות.
נחמיר לכל הדעות? לא, כל הדעות שמובאות בהלכה, זאת אומרת, יש הכרעות, יש דברים ש... נגיד, איפה שהרב עובדיה יקל, אנחנו... אם הרב עובדיה לא אמר סבל, אז אנחנו נלך איתו בדבר הזה. נוציא משהו, נאמר, לפי כמעט לכל הדעות, ושכל אחד ילך הביתה, יוכל לתלות את זה בקיר, ויוכל לך את האמתי. טוב, ברוכים תהיו.
אביכם, ברוכים.